ישועת ישראל כהרף עין. ישועת ישראל זה עניין אלוקי. אבל כל מה שנבראנו, כל מה שמופיע עם ישראל בעולם, זה בכדי שאנחנו, אנחנו, ברצוננו, במעשינו, במסירות הנפש שלנו, ואין מסירות נפש יותר גדולה מזאת, שאנחנו נהיה פועלים עם כן. ואין ישועה שלמה, ואין ישועה בכלל למען האמת, אלא ישועה, אומר הרב באורות הקודש, באיזה שזה כל כך, לא יודע איך זה, זה לא כל כך. אני לא זוכר איפה זה עכשיו, באורות הקודש, אבל לא יודע גם איך זה נעלם, אני יודע, זה היה צריך להיות נעשים. טוב, לא משנה. אבל ככה הרב אומר באורות הקודש, שאין ישועה שלמה, אלא ישועה שהנושה משתתף בה. כן? וזה סוגיה ארוכה שאנחנו לא יכולים עכשיו לעסוק בזה. וזה סוגיית הגמלים. פעם למדנו את זה לפני שנים, אבל זה מאוחר מדי. רק צריך לדעת את זה. אבל למדתם על הגמלים? מי למד על הגמלים? כן. זה שייך לשידוק של יצחק ורבקה. אנחנו הרבה מסביב לזה, לכל העניינים של רבקה ומה שהיה בהיריון, וזה היה לפני, זה היה שידוק. אז השידוק, זה שידוק מאוד רומנטי, שהיא מגיעה מחרן, וזה כזה, זה בזמן רומנטי, זה בשקיעה בערך, כן? דין דין. והיא מסתכלת עליו, היא רואה כולו הוד וזה, והיא נופלת בי הגמל, או שהיא יורדת בי הגמל, והוא נושא את עיניו, זה ממש רגע כזה, צריך את המוזיקה, זה בלי המוזיקה, זה לא... זה סוחף כזה, זה כתוב, וישא את עיניו, ויצחק את עיניו, והיה, הנה זה השידור, והנה גמלים באים. אז הוא אומר, הרי עד גמלי, וזה, וגם היא מתקדשת לו. אבל זו סוגיה גדולה, זו סוגיית הגמול. בכל אופן, מה שהרב מסביר בסוגיה הזאת, כן, אז אם היינו במכון, אז היו אומרים שזה הכוונה שבדיוק השמש היה בעיניים, והגמל זה משהו גדול, אז הוא לא ראה אותה, כי היא קטנטונת כזאת, בכלל אולי היא כבר נפלה, וזה, אז הוא רואה את הגמל, אז זה ציור נוף, זה משהו ציור פיוטי כזה. כן, למה צריך את זה? לא, זה מוסיף אווירה כזה, זה משהו מזרח תיכוני כזה. תנכים, גמלים, אחר כך יגידו מישהו אחר, אני נכון שלא היו בכלל גמלים בזמן התנך, וזה סיבה. לא, אני לא, אתם צורקים, אבל זה הדיודים. יש איזה ספרות שלמה, שלא היו גמלים בתקופה המקראית, כן? הם נולדו אחר כך, או שלא היו באזור, משהו כזה, אז אומרים שכנראה שהתנך נכתב אחרי בית שני, או שיש משהו אחר, הדתיים אומרים, לא יכול להיות. לא, נכתב הקדוש ברוך הוא, מישהו כזה כתב את זה, אבל הוא כתב את זה די מוקדם, אבל מה שכתוב גמל, זה כנראה זה הכוונה איזה מין חמור כזה שהיו קוראים לזה גמל, בשביל לבלבל את הפרופסורים החילונים, אבל אני לא יודע בדיוק מה. אבל אני לא, יכול להיות שגם קיים לגמרי, אחרי כל הטיולים שלהם, אבל זה עם דנים, תדעו לכם. זה הנושא, יש מאמרים, אני ראיתי מאמרים שלמים על הגמלים האלה שלהם, אבל אני יכול לכתוב את המאמרים שלי על הגמלים, זה מאמרים אחרים, אני לא חושב שזה במקרה, שזה לא סתם תיאור כזה נוף וזה, אלא שהגמל, זה הרב מסביר, השיר על השם כי גמל עליי. איך אתה מבחיר שם? איך אתה הולך בסוף? יבדחו בך, אני בך זכה בטחתי, יגל ליבי בישועתך, השיר על השם יגמל עליי. אז הרב מסביר, יגיד את זה מהר. הרב מסביר שם שזה שלוש מדרגות. אז יש מדרגה תמידית של ביטחון בשם, שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, שהעולם לא אוהב. אחר כך זה קבוע, אז זה ביטחון, כן? זה... חוותה, כן? זה רק ביטחון. אחר כך אפשר גיל. גיל זה כשיש איזו ישועה גלויה. אז אדם מלא גיל, הוא מלא שמחה. בגלל שיש ישועה, זה לא סתם שהוא יודע שהשם משגיח, הוא רואה את השגחת השם. אבל הוא לא שר, הוא לא יכול לשיר. בגלל שלשיר אפשר רק כשהישועה שבא לו היא בבחינת גמול. לא שזה גמול, שזה בדיוק מגיע לו, אבל לפחות גם הוא ישתתף בזה. יש שיתוף בינו לבין ריבונו של עולם. יש מבוא במעשיו לישועה הגדולה שבא לו. בגלל אז זה מובן, אני לא יכול להסביר את זה עכשיו, כי זה באמת מוכר. בגלל שאז זה מובן, בשביל מה הוא נברא בכלל? כי אם זה הכל הצגה אלוקית, וזה הכל, השאלה איזה הצגה זו? אז זה באמת כל העולם במה, וכל אנשים שחקנים, והבמה העליון אומר, אבל אם זה, איך אומרים, מריונטות, אז זה מאבד את כל הטעם. אם זה הכל ככה, כזה שבור חומי, זה מריונטה, נכון? בובו, תיאטרון בובות, כזה, הכל. נו, אז זה כבר מחסר טעם. אז צריך לשעת, נכון, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, הוא הבמאי, אבל יש אימפרוביזציה, יש יוזמה אישית, אלא שהיוזמה האישית, העילאית של האדם, החירות של האדם, הגדלות של האדם, זה שהוא מכוון ברצונו, במסירות הנפש שלו, אל הכוונה היותר עילאית של הבמאי העליון, שאי אפשר לשאר את כל כוונתו, ואת כל הטוב שבו, ואת כל המוסר המוחלט שבו, אבל כשאני מכוון לזה, ומכוון לזה במסירות נפש, אז זה מעורר את הגאולה, אז זה הגאולה. הגאולה הזה, אין בידי אדם לסכל הצעת עליון. ואם את לא תלכי עכשיו, את ובית אביך תובד, ומישהו אחר ימסור את הנפש. ורווח והצלה יבוא ממקום אחר. כן? ממישהו אחר שימסור את הנפש. ממעמד אחר, בידור אחר, לא יודע מאיפה יבוא, מעולם. אבל את, זה החיים שלך. מסירות נפש, זה החיים. נכון? זה ייסורים שאינם קצבה, זה ייסורים גדולים מאוד, ייסורים בלתי נסבלים, וזה החיים. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? אני יודע לעת כזאת הגעת למלכות. לא רק לעת כזאת הגעת למלכות, לעת כזאת הגעת למלכות של מלך מלכי המלכים, לעולם הגעת בשביל זה, ואנחנו כולנו איתך, וכולנו מסביבך, ועכשיו מהרגע הזה, את הריזון דאטרה של בריאת העולם, עד סיבת הבריאה כולה, עד טעם החיים של כל הייצור. ומעכשיו, מרגע זה, את המפקדת, ואת המנהלת את העניינים, ותעבירו את יום ראשון של פסח בתענית ובצום. אני אומר את הדברים בקצרה, כי הם ארוכים מאוד, וזה שייך לכל הסוגיה של תורה שבעל פה שמקבלים ברצון בפורים וזה, אבל אני לא יכול עכשיו להרחיב על זה. אני רק אסיים בדבר האחרון, נגיד את זה בקצרה מאוד. זה הגישה, זה הנקודה השלישית, זה המרכיב השלישי של מרדכי, וזה עניין החינוך. זה מה שכבר הקדם. אם הקור והכפירה והאסונות באים עליהם ויבוא עמלק ויגלה לקור הזה, והקור הזה הוא פונקציה של הריק, של הריקנות, ולא סתם ריקנות, אלא מרפיון ידיים מתורה דלעילה. אז עיקר התיקון הקבוע והיציב לדורו ולדורות עולם, וזה מרדכי בונה, וזה לא משנה שבסוף המגילה אחשוורוש מטיל מס על איי הים, וזה עוד לא קוראים במגילה עצמה לגאולה השלמה, וגם אחר כך, גם שיש גאולה, היא לא גאולה האחרונה. אבל מרדכי בנה יסוד תורה שבעל פה, אותו תורה, אותה תורה שבעל פה, שעכשיו אנחנו מקבלים אותה מרצון, מחיבה, מאהבה, מהתרפקות. זה תורה שבעל פה דלעילה. פירוש הדבר שלמדו תורה, ידעו את הלוך, היו פוסקים בשביל להחליט איזה הרך של לשים על היין שם בסעודה, אז ידעו הלכה. לא היו, היו כמקולקלים, היו חילוניים, היו כופרים, היו מתבוללים. אבל ידעו, היו ישיבות, והיו תלמידי חכמים. אבל הם היו קוראים לזה בצרפתית, האנסיון רג'ים. מי יודע את זה עובדי? אף אחד, יופי, אז אני יכול להגיד את זה, ואתה לא יכול להגיד את זה. מה? אז תגיד את זה, איך צריך להגיד את זה? אז זהו, לא מבין את הצרפתית. זה הרג'ים הישן. נו, תגיד את זה.
אנסיון רג'ים.
אנסיון רג'ים. זה המשטר הישר. סתם, זה לא עוזר, לא יעזור כלום. אבל יש גם משטר הישן של התורה, ומרדכי צועק ומוחה, וזה לא עוזר לו. והם נכנסים, והם נהנים מסעודת אותו רשע. ואחר כך מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, וכועסים עליו. מה אתה עושה לנו? מה אתה מקלקל לנו? והוא לא מתפעל. אבל מרדכי יודע שמפי עוללים ויונקים יסדתי עוז, ואין העולם מתקיים אל בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. והוא מבין שהוא צריך לגדל דור ודורות, הוא צריך לגדל את הנוער, הוא צריך לגדל נוער חם לא הת. מה זה נוער לא הת? זה נוער שהוא לא נגע בו ידו של עשיו. המלאק הוא קר, כי איפה בא החום? החום בא מתוך תום הילדות. ככה רב כותב שתום הילדות הרב אומר ככה, זה הרוב, אני לא קראת הכל, אבל הוא מסביר, זה בקובץ ב', יש כאן שני פסקאות, שין נחת ושין נטת, וכיוון שקובץ ב' זה ארפילי טוהר, אז זה מופיע גם שם. אז זה לא חדש, הדברים האלה, אבל זה דברים מאוד חשובים שצריך ללמוד אותם. עכשיו אנחנו לא לומדים אותם. זה שתי פסקאות שמדברים על הילדות. זה חשוב מאוד לכל מחנך וכל הורה, וזה חשוב מאוד לכל מי שרוצה להיות ילד, מכיוון שלהיות ילד זאת המעלה המוסרית הגדולה ביותר, כמו שהרב מסביר באיגרת תשנ"ג, שאתם מכירים אותו, נכון? כי אני יודע שרב לייקה למד את זה איתכם פעם, אבל אני לא יודע מתי זה היה, נכון? זה לא בזמן האחרון? אני יודע שהוא מלמד את זה לכם. זה איגרת מאוד חשובה לרב חרל"פ, על כל הגאולה של קמעה קמעה, שזה בדיוק הנושא של מגילת אסתר. ושם הוא מסביר שיש את ה... שם הוא אומר, מפי עוללים, לא? מגילות
גימל.
לא. זה איגרת מאוד חשובה. מאוד מאוד חשובה. הוא מסביר שם שהנה, שבמושג ציפיית ישועה שאיר חביבי במכתב קודשו, אין ספק שהרוממות והשפלה של תכונת הישועה תלויה היא בעומק מחשבת הקודש אשר לאומה. כלומר, המחשבה של המאמינים זה קובע את הרוממות של הגאולה, או חלילה להפך, המתגלה על ידי שרידיה, נושא המחשבה הכללית של נשמת ישראל החבויה בכל לב תמים. כן? כי ישראל כולם מאמינים באמת בפנים, זה חבוי. ומפי עוללים ביונקים יוסד עוז, ועולם הזקנה איננו כי אם מפתח ומגלה את יקרת עושר המחמנים אשר באוצר המלא ברכת השם של עולם הילדות. הילדות הבל שאין בחטי, בין כשהיא אצל הילדים בשנים, בין כשהיא אצל הבאים בשנים, היודעים לשמור את תל ילדותם כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. מה זה ילדות? ילדות זה תום. הילד הוא לא ציני, הוא לא מפוקח, הוא פוגש את הדברים הגדולים בלי זיוף. זה עולם המקורי, האוריגינלי, מררה. הוא פוגש את הדברים מצד הטוב, הפשוט שבהם. והילד הוא לא מתוחכם, הוא לא מפולפל, הוא עוד לא ביקורתי. אחר כך הוא צריך את הביקורת כמובן. הזקן יש לו ביקורת, הוא יודע לסנן, הוא יודע להבדיל בין טוב לרע, בסדר, ולפעמים מרוב ביקורת, מרוב זקנה, אז הוא מאבד את התום. מה זה ילדות? ילדות זה היכולת להתמכר לאידיאל, כל התמכרות טבעית לאיזה אידיאל מרומם, הרי זה חזרה לילדות. אידיאליזם, התמכרות לאידיאל. אז הילד הקטן לפעמים הוא מתמכר לדברים בלי דעת. לפני הדעת, תרום דעת, אז לפעמים זה לא טוב, לפעמים זה צריך לכוון אותו, לנווט אותו. אבל כשכבר יש דעת, הדעת זה צמצום, זה התחלנו הרי. הדעת זה צמצום, אבל הדעת היא נחוצה. אז בסדר, אז הדעת זה הבדלה, נכון? המבדיל בין קודש לחול. אבל אחרי הדעת, עד אליי הדע, למעלה מן הדעת, אז חוזרים לילדות. חוזרים להתמכרות הטבעית, לאידיאל המרומה, לחיים מלאי חשק, מלאי חיוניות, מלאי להט פנימי אדיר. וזה הניתוק מגע, צריך לנתק מגע. יורים עלינו, מפגיזים אותנו, צריך לנתק מגע. מי מפגיז אותנו? מי שאין לו ילדות. מי אין לו ילדות? זה עשיו, הוא לא, הוא נולד, לא ילד. הוא נולד עם פלאפון ביד. לא עם פלאפון, עם פעם פיילוט הוא נולד. הוא נולד ככה, עם עניבה. לא, עם עניבה, כי זה שהוא כל שרון וזה, אבל הוא נולד עשוי. כלומר, חסר לו אטום, חסר לו התואר, חסר לו היכולת להתמכר. הוא קליפה. בסדר. אז זה תואר קליפה. אבל כשעשיו, עמלק, חודר בתוכנו, וחודר בתוך הקודש, אומר הרב, איגרת תף תף חטא, איגרת של פורים, שאני לא מבין אותו יותר מדי. הרב הסביר שם שהמלאק, העיקר תומת המלאק שזה נכנס אל הקודש, שהתומה הזאת נכנסת לבית המדרש, ולכן צריכים לכתוב ספר התורה בדיו בלי קנקנטון. קנקנטון, אם מכניסים לקנקנטון לדיו אז אי אפשר למחוק, אבל הכתיבה של ספר התורה צריך להיות כתב כזה שאפשר למחק. למה? בגלל שיש ספיחים של טומאה שנכנסים לקודש מהמלאק. מה זה הטומאה הזאת? זה הקרירות. הביקורת הזאת, האי היכולת הזאת להתלהב ולהתלהב. לא בילדותיות מטומטמת. לא בלי ביקורת. צריך לדעת, צריך להכיר. אבל אחרי כל ההכרה צריך לדעת שהפגישה שלנו עם התורה, עם תורה דלעילה, זה שייך כשלומדים תורה דלעילה, שלומדים מחשבות גדולות, שלומדים שאיפות אידיאליות, אז חיים את זה. זה מה שמרדכי מייסד. מרדכי מייסד ישיבה גדולה שיש שם 22 אלף תלמידים. איפה הוא קיבל תקציבים? אני לא יודע, אין לי מושג. אולי חי עובר, מה? 22 אלף. 22 אלף. שם יצאנו, אבל זה בית ספר קיים. לא, אין בית ספר. מה? אבל יומן שלושה ימים הם שמו. הוא מגדל אותם שנים. אולי הם שמו כל השנים, אני לא יודע. לא יודע, אולי זה לא היה פנימיה. לא יודע בדיוק, אבל היה 22 אלף תלמידים היו לו. זה בית ספר גדול מאוד. והיו קוראים לבית ספר, היו קוראים לעומד בראשה, בראש הישיבה, היו קוראים לו מרדכי רבנו. ולפעמים היו קוראים לשם הישיבה הזאת, אני לא זוכר בדיוק את השם, אבל אני חושב שזה היה עם אשכחך או משהו כזה, או עם הרה יבנה או משהו כזה, או אתרה ליושנה, לא יודע משהו כזה, אני לא יודע בדיוק, לא ברור לי. אבל מה? כן, פרסי. אבל אני יודע מה היה שם, אני יודע מה היה הקוריקולום, הסדר הלימוד. שם למדו תורה, אבל למדו תורה אחרת. שם כשהוא היה מלמד את הקינדלך, את נפילת ידיים, אז הוא היה מביא את כל הטעמים, אבל היה גם מזכיר להם את בית המקדש, את נטילת הידיים של הכהנים, ולמה זה היה נועד. הוא היה אומר שכל החיים שלנו זה בעצם ספיחים של זה. וכשהיו מתכנסים לסוכה, היה לו סוכה גדולה, זה מדרש את זה. היו מתכנסים אצלו לסוכה, בסוכות, ואולי בנגלות, בכל אופן, 22 אלף זה משהו, זה כבר אי אפשר לבנות את זה, נראה לי, דירת הרע. אבל היו מתכנסים שם, והחבר'ה היו מתחילים ככה לעשות מורל וזה, והיית אך שמח, והיו רואים איך שעיניו זולגות דמעות, והיו אומרים לו, רבנו, זמן שמחתנו, והוא היה אומר להם, לשמחה מה זה עושה?